כתוב בשולחן ערוך לגבי ההכנות לתפילת השחר, טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. אנחנו לא נוהגים ככה, ברכות. הוא אומר טוב לומר, יש, בסוף יש גם שינוי בעניין הזה. הרמ"א מוסיף, דווקא ביחיד מותר לומר עשרת הדיברות בכל יום. אבל אסור לומרם בציבור את עשרת הדיברות. הוא מעריך גם מדוע אסור בציבור, אבל בכל זאת, טוב לומר, זאת אומרת, טוב, הכוונה היא שזה המלצה טובה, כדאי להגיד את הדבר הזה לומר כאן. למה? התפילה היא מורכבת, מדרגות, מדרגות, מדרגות. כמובן, לב התפילה זה 18 קריאת שמע, זה הלב של התפילה. בלי זה לא יצאנו לידי חובתנו. אבל לפני זה יש פסוקי דזמרה, ואחרי זה יש סיומת. נכון, יש ברכות כמובן קריאת שמע, אבל לפני פרקי דזמרה יש את העניין של הקורבנות וכל מה שאנחנו אומרים כאן. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אדם מתפלל לאט. הוא לא מספיק, אם הוא יתחיל להתפלל בקצב שלו, הוא לא יספיק לגמור, להגיע אפילו לקריאת שמע עם הציבור. בוודאי הוא לא יגיע ל-18. לא פעם שואלים אותי, מה אני אעשה? כאן מתפללים מהר. כאן דרך אגב לא מתפללים מהר. יש מקומות שמתפללים באמת מהר. יש מקומות שמתפלל במהירות כזאת. אם נניח 25 דקות זה לוקח תפילת שחרית, בלי קריאת התורה. אם קריאת התורה 35 דקות, 33 דקות. ומהירות עצומה. איך הם עושים את זה אני לא יודע. עד היום אני לא יודע. אתם ראיתם פעם עניינים כאלה? מי ראה פעם עניין כזה? נכון, מי זה 3/4 שעה. היום לקח יותר מ3/4 שעה. העניין של אנחנו אומרים את הכל. אבל הקצב הוא כאן, מבחינת הקצב של התפילה, הוא סביר, הוא לא מהיר מדי, אבל לא איטי מדי, צריך להתרגל. אז שאלו אותי, תלמידים, איך אפשר להתרגל? יש כאלה שבאמת קשה להם מאוד להשתלב בתפילת הציבור, בגלל הקצב של התפילה. אז אמרתי להם, תראו, העניין של השתלבות בתפילה, זה עניין של היכולת להתאים את עצמך לסביבה. זה דבר חשוב מאוד. אתה, רבי עקיבא למשל, הגמרא אומרת רבי עקיבא, כשהיה מתפלל בציבור, היה מקצר ועולה. כשהיה מתפלל בעריכות, הוא מתחיל בצד אחד וגומר בצד שני. אז הוא יכול לקצר ויכול גם להאריך. אותו רבי עקיבא. שאלו אותי איך. שאלו אותו, מה אתם שואלים אותי? אבל סתם מרבי, הגמרא לא מספר את זה סתם. אלא היא רוצה להגיד שרבי עקיבא היה מתאים את עצמו לציבור. הציבור הוא קובע, לא אתה קובע. אתה צריך להתאים את עצמך לציבור. דרך אגב, לא רק לציבור. כל דבר, חיי נישואים, זוגיות, כל דבר. אתה תמיד צריך ללמוד להתאים את עצמך לשונה. לא לשווה, אלא לשונה. מי ששונה ממך. איך עושים את הדבר הזה? ענווה, סבלנות, מידה. בצורה כזאת, האדם מגיע לזה. אני אומר את זה כדברי הקדמה למה שכתוב כאן. הוא אומר, טוב לומר את זה. טוב לומר. ואם לא אמרת, ואתה צריך להתפלל עם ציבור, אז אפשר לדלג על הדבר הזה, על הדברים האלה. למרות שטוב לומר אותם, אפשר לדלג את זה בהתחלה. בכל זאת, המשנה ברורה מרחיב את הדיבור על העניין הזה. הוא אומר ככה, פרשת העקדה, צריך להגיד קודם פרשת הקורבנות. ויוכל לומר פרשת העקדה או פרשת המן אפילו בשבת, שלא יורד בו מן. אבל מה? אין די באמירה. זה שאתה אומר את זה, זה לא מספיק. אלא שיתבונן מה שהוא אומר ויכיר נפלאות השם. זאת אומרת, כשאדם אומר משהו, הוא צריך להתבונן במה שהוא אומר, לא להיות איזה טוקי. שכל הזמן אומר, 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 הוא לא מתבונן במה שהוא אומר בכלל. אלא הוא אומר, צריך להתבונן. וכן מה שאמרו בגמרא, כל האומר תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, גם כן באופן זה שיתבונן. שיתבונן. מישהו אמר פעם שלוש פעמים בשנה ביום, אשרי יושבי ביתך? ברצינות. מובטח לך שאתה בן העולם הבא. תגיד לי, תוכיח לי. אז מתי באמת הדברים האלה עושים את חותמם או רושמם, הרושם באדם, אם הוא מתכוון למה שהוא אומר. אבל אם הוא אומר את זה באופן אוטומטי, הוא מתפלא, במקום שיקבל עולם הבא, קיבל את מס הכנסה. מה קרה? כל יום אומר שלוש פעמים, אלא אדם כשמתבונן בדבר הזה, ולומד, בעיקר, בכלל דברי דוד המלך צריכים ממלכתיות, כלליות, כל הדברים האלה. אז בכל זאת, אז הוא באמת זוכה להתעלות כזאת, להתרוממות כזאת, שהוא זוכה להערה כזאת או אחרת. כל אחד לפי, ככה גם כל אמירה. וטעם האמירה הזו, כי פרשת העקדה, כדי לזכור זכות אבות בכל יום. כל אחד מאיתנו יש לו זכויות, אני בדקתי את זה. אבל זכות אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו, כל כך גדול, אז כדאי להתעלות גם בזכות האלה. כל מה שאנחנו כאן, כל זה לא רק בזכותנו, זה בזכות אבותינו. אז לכן צריך לזכור את הדבר, לכן פרשת העקדה, שכל כולה מסירות נפש ואהבת אלוקים וכל זה, זה לא הלך לאיבוד. זה עומד לזכותנו, לזכות עם ישראל לדורותיו, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לזכור את זה. וגם כדי להכניע יצרו, כמו שמסר, יצחק את נפשו. פרשת המן, מה הכוונה? כדי שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית. הכל בהשגחה פרטית. זה לא עניין שמקרה או סתם או משהו כזה. כל פרנסה, הכל זה בא בהשגחה פרטית. כי דכתיב, המרבה לא העדיף והממית לא יחסיר לגבי המן. כל אחד קיבל בדיוק מה שמגיע לו. לא רק במן, גם היום. הדמיונות שלנו אומרים, חסר לנו זה, חסר לנו זה, אבל האמת היא שכל אחד מקבל בדיוק מה שמגיע לו. להורות שאין ריבוי השתדלות, מועיל מאומה. ואית בירושם מברכות. כל האומר פרשת המן, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. תנסו פעם, תראו. פרשת המן לא מופיע, מופיע בסוף הסידורים, מופיע פרשת המן. וגם החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, מספרים עליו שהוא היה אדם, לא היה אדם, היה אדם פשוט, לא פרנסתו, כל מה שהוא התפרנס בסך הכל, זה הייתה איזה מקולת שאשתו נעילה את המקולת, הוא לא. הוא היה יושב ולומד ומלמד תורה. אבל אשתו הייתה כזה מקובל פעם, האישה נעילה את המקולת. לפי מה שהוא כאן לימד אותנו, הוא אמר לאשתו, תראי, אני רוצה שתתפרנסי כל יום בדיוק כמה שצריכים לאותו יום. לא יותר. ברגע שהרווח נאמר שיש לך מהמקולת מגיע לפרנסת כל יום, לכי הביתה, תעשי מה שצריך. והייתה באה בבוקר, ונניח הייתה צריכה ליום, כמה מרוויחים היום? 25 שקל? כמה היום מרוויחים? לא יודע כמה. היום מרוויחים מאות שקלים כל יום. מספיק ללחם? מספיק או לא? גם לחלב?
תיגה.
בכלל מכון מיר הכל יש. לא חסר. בכל זאת, אני אומר לקרא, תראי, ברגע שאת מגיעה בפדיון של המחירות, נניח לסכום של 250 שקל, נניח, את עוזבת את החנות. למה? פרשת המן. אחד המרבה, אחד הממית. קובע כל אחד מה שמגיע לו בדיוק. זה צריך בזה ביטחון בהקדוש ברוך הוא. זה הדבר פשוט. ואז האנשים בעיירה, בעיר הזאת, היו יודעים את זה, הם היו באים בבוקר מיד לקנות אצלה כמה שיותר, לשחרר אותה מהחנות מיד כבר בבוקר. עשרת הדיברות, ראינו כבר שעשרת הדיברות בציבור לא אומרים, ובהמשך הוא גם מסביר מדוע לא אומרים עשרת הדיברות בציבור, כי יש כאלה שאומרים, שהעיקר זה עשרת הדיברות, כל התורה כולה, זה פרטים כבר לא, זה לא... העיקר עשרת הדיברות. כאילו הכל גנוז בתוך עשרת הדיברות. זה נכון, כי עשרת הדיברות זה, איך אומר הרב סנגאון, כל המצוות רמוזות בעשרת הדיברות. אבל זה לא במקום כל התורה, תורת השם תמימה. אבל יש כאלה שאומרים, העיקר עשרת הדיברות, העיקר עשרת הדיברות. ואני זכר שהייתי מורה בתיכון, תיכון לא דתי, לפני הרבה שנים, אז אחרי הילדים, בכיתה ת', כיתה י', אמרו, העיקר עשרת הדיברות, עשרת הדיברות. טוב, בסדר, עשיתי להם תרגיל. שאלתי אותם, תגידו לי, בסדר, העיקר, מהי הדיברה הראשונה, אתם יודעים? זה כבר הם לא יודעים. לא תרצח. לא תגנוב. אז יש כאלה שאומרים, העיקר עשרת הדיברות, אפילו את עשרת הדיברות הם לא יודעים. זה רק תירוץ, למה לא לעסוק בכל התורה? תורת השם תמימה משיבת נפש. אבל ברגע שאתה מוציא, לכן גזרו שלא קוראים בציבור עשרת הדיברות. זה לגבי עשרת הדיברות. כדי שיזכור גם כל יום מעמד הר סיני ויתחזק אמונתו בהשם. לגבי פרשת הקורבנות, אמרו במנחות, זאת תורת החטאת, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת וכו' וכו'. צריך להבין שהעניין של אמירת הקורבנות, נכון שהקורבנות היו פעם, היו, בזמן בית ראשון, בית שני באיזה מידה, אבל גם הם יהיו לעתיד לבוא. כשאנחנו אומרים את פרשת הקורבנות, אנחנו צריכים להתכוון שבעצם אנחנו נמצאים כרגע בבית המקדש. מישהו היה כאן בבית המקדש? לא הייתי בבית המקדש, לא יכול להיות. כל עם ישראל עולה לרגלים שלוש פעמים. בית המקדש, המקום הזה הוא מקום שמשפיע על כל העולם כולו, על כל עם ישראל. אנחנו לא, אנחנו כל אחד חיים בחלקתו, במקום שלו. אבל לא חיים את התודעה הזאת של הכללות. שהנה, אנחנו כולנו כאן מתאחדים, כולנו במקום הזה. לא חיים את הדבר הזה. באו הקורבנות להזכיר לנו, אבל הקורבנות באים לתקן, מלשון קרבה, לקרב, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל של הכללות, של כלל ישראל, זה העניין של הקורבנות. אז אנחנו אומרים את הדבר הזה באמונה שלמה, תמימה וודאית, שלעתיד לבוא יבנה בית המקדש, ובאמת הקורבנות יחזרו, ובאמת עבודת הכלל מהמקום הזה תתחדש. כמו שכהן גדול משפיע על כל עם ישראל ביום הכיפורים, ככה גם עבודת הקורבנות. אז צריך להתכוון לזה שאנחנו מאמינים שהקורבנות בשעתו השפיעו, והיום מה נותר לנו? נשמע פרים שפתנו, רק להגיד את הקורבנות, אבל גם האמירה הזאת היא לא הולכת לאיבוד, זה צריך לדעת. היא משאירה את חותמה ורשומה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.